אז היינו בשער הענווה, אבל מעשה הגאווה, אבל מעשה של הגאווה, כן? אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא, כי תועבת נפשו, כי היא תועבת נפשו, שנאמר תועבת השם כל גבל לב. אז איך זה נקרא? מעשה של הגאווה, אתם רואים? כן, שימו לב, מעשה של הגאווה לעומת מעשה קטן של הענווה. המעשה הוא של הגאווה, כלומר, אמנם הוא עושה מצווה גאוותן, אבל של מי המצווה? של הגאווה, כלומר, הגאווה ככוח פנימי בנפש, הוא מתלבש בתוך המצווה ולוקח אותה אליו. זאת אומרת, הדבר הפנימי הוא מתגבר לדבר החיצוני. המצווה היא חיצונית, המצווה היא מעשה, והמעשה הוא נשלט על ידי הכוח הפנימי יותר. זה כך תמיד. הפנים שולט על החוץ. החוץ משמש לבוש לפנים. אז המעשה הוא של הגאווה. כמו שאמרנו לפני כן, מעשה של הענווה. כן? זאת אומרת, מצווה, מכיוון שהיא דבר חיצוני, לכן כל המצוות כולם לא שוות, כן? לא שוות לעומת דבר תורה הכי קטן, כי המצוות הן הגילוי החיצוני של רצון השם. לימוד תורה הוא הגילוי הפנימי. הוא העיסוק בה צד המרוכז, התמציתי של חוכמת הקודש. כן? לכן שעוסקים בתורה לעילה ולעילה מצד התמצית, כן? מצד התמציתי. זה לעילה ולעילה, אפי שאין המדרש עיקר אלא מעשה, זה נכון. כן? אבל מצד האיכות התמציתית, הסגולית, השורשית, דבר אחד של תורה הוא לעילה ולעילה. מכיוון שזה פנימי וזה חיצוני. אותו דבר גם פה, אנחנו רואים שמידת הגאווה בהיותה דבר פנימי, בהיותה כוח נפשי, היא יכולה להתלבש בתוך המצווה ולהפוך את המצווה לגאווה. תכף נראה בהמשך מה המשמעות של הדבר, כאשר כבר מיד אנחנו רואים פה מעשה של הגאווה אינו מתקבל. לא רק שאינו מתקבל, כי היא, כן, תועבת נפשו. למה היא תועבת נפשו? מה זה תועבת נפשו? נפשו של הקדוש ברוך הוא, מה זה נפשו? תועבת נפשו, כן, זה תועבת רצונו. התועבה או התעוב זה הרחקה פנימית. כן? יש הרחקה חיצונית, אדם מרחיק דבר מסוים בצורה חיצונית, למשל שאנחנו מוכיחים, או שאדם מוכיח את חברו על מעשה לא טוב שהוא עשה, הוא מרחיק אותו חיצונית. אני לא רוצה שמעשה כזה יעשה בבית, אבל אני לא מרחיק אותו פנימית. מצד הפנים אני אוהב אותו. אבל התעוב זה הרחקה פנימית. זאת אומרת, שגאוותן עושה מעשה מצווה, הקדוש ברוך הוא מרחיק, הוא מתאב אותו פנימית. למה? למה הוא מתאב אותו פנימית? זה מרמז לנו מידה כנגד מידה. הפנימיות שלך, מידת הגאווה זה בפנים, זה בתוך הנפש. נכון, נכון, שעמוק עמוק, מעבר לגאווה, יש את הנשמה וכן הלאה. אבל כשאומרים לנו שהקדוש ברוך הוא מתאב את המעשה הזה, זה רוצה להגיד שהוא מרחיק גם את המצווה וגם את מניע המצווה. יש פה הרחקה כפולה. את המצווה ואת המניע של המצווה. זה המשמעות של תועבה. כך מסביר הרב קוק, שהוא מדבר על הביטוי תועבה, הוא מסביר שזה הרחקה פנימית. חשוב להבין את הדבר הזה, כן? להבין איפה בעצם מתפשטת המחאה האלוקית. המחאה האלוקית מתפשטת כנגד המצווה, כן? שנעשית על ידי הגאוותן, וגם מתפשטת על המניע הפנימי של המצווה, שזה הגאווה. חשוב להבין את זה. זה מה שכתוב במרגלים, באלו שרצו לעלות לארץ ישראל אחרי חטא המרגלים, אמר להם משה רבנו, אל תעלו, פן תנגפו, כי אין השם בקרבכם. זה לא רק שהשם הוא לא בקרבכם ועוזר לכם, גם בקרבכם אין השם. כלומר, אתם לא עושים את העלייה הזו המעפילים. אתם לא מעפילים מתוך שהשם בקרבכם. אתם עושים את זה מסיבה אחרת. אין פה תשובה עמוקה ופנימית. יש פה חשש מעונש. יש פה מניע שאינו טהור. זה הכוונה, אין השם בקרבכם. מתוך שאין השם בקרבכם, גם אין השם בקרבכם במובן של השם המסייע והרוצה במעשיכם. יש פה תיעוב בעצם של מעשי המעפילים. לא רק של פעולת ההפלה, לא רק של פעולת ההפלה, כמו של מניעי ההפלה. זה גם ביטוי העפלה. מה זה מעפילים? למה זה נאמר בלשון של העפלה? כן? כי מעפילים זה לשון של התפלות, לא תעפילו בער, כך כתוב לגבי מתן תורה. זה התפרצות אל הקודש. ההפלה היא התפרצות לא מסודרת אל הקודש. כלומר, ממניעים פנימיים רוחניים שדוחפים את האדם מתוך איזו תאווה רוחנית, שגורמת לו לבוא אל הקודש בתנאים הלא מתאימים. כתוצאה מזה, הקדוש ברוך הוא משליך אותו השלכה כפולה. משליך אותו גם מן הקודש במובן הפיזי, אבל לא פחות מזה, הוא גם, כן, מרחיק אותו את מניעיו הפנימיים. אש זרה אשר לא ציווה השם. זה יסוד מאוד חשוב להבין את העניין של הנהגת השם כלפינו, כן? להבין מתי הדחייה היא דחייה חיצונית, מה שנקרא כוונתך רצויה, מעשיך לא רצויים. יש מצב שהכוונה היא לא רצויה והמעשה הוא גם לא רצוי. יש בזה כל מיני וריאציות, אבל צריך להרגיש היטב. המלאך מגלה למלך כוזר שכוונתו רצויה. אין פה תיאוב. כלומר, אם אני אומר שהכוונה היא רצויה, אין פה תיאוב. ריבונו של עולם רוצה בכוונה שלו. הוא מחפש את דבר האלוה בארץ. יופי. הוא מחפש את דבר האלוה. אבל המעשים, הגילוי, הוא לא רוצה. כן? גם אשת פוטיפר התכוונה לשם שמיים. בזה שהכשילה את יוסף, רדפה אחרי יוסף. חז"ל אומרים, אשת פוטיפר ותמר לשם שמיים נתכוונו. אלא, יש לה את הבעיה להביע את הכוונה שלה בכלים מוסריים. לכן היא נכשלת. מכיוון שמידותיה הרעות, כן, לא מאפשרות לה לגלות הכוונה. היא רוצה להידבק בזר הקודש, ביוסף, כן? זו כוונה פנימית ועמוקה שמפעמת בתוכה, אבל שהכוונה הזו רוצה להופיע החוצה, היא לא מוצאת את הכלים המתאימים. כי מצד הכלים של ההופעה היא מקולקלת, כן, ופגומה. כי יש את פוטיפה רע, כן, הפרוע, הפורע את הסדרים, כן, שנסתרס, כך כתוב, בעלה, כן? יש ביטויים קשים לגביו. מה הוא עשה? נסתרס כתוצאה ממשכב זכור, בלגן שם שלם, טיפוס לא סימפטי, זו אשת פוטיפה רע, כן? כאישה, כבעלה, רואים מי הבעל שלה, מי מוליך אותה. בכל אופן, היה באיזה נטייה פנימית של קודש, אבל הנטייה הזו מתגלה בחוסר סדרים, לכן היא מכשילה את יוסף, וגורמת תוצאה מזה כלכלה גדולה בסופו של דבר. אנחנו דיברנו כרגע על העיקרון, יש מדרגות בתיאוב. יש כל מיני מדרגות של תיאוב, של הרחקה. כן? תראה, כוונת... מעשה של גאווה, מדובר על אדם שהוא... על אדם, תכף אנחנו נראה בהמשך. מעשה של גאווה, מדובר על אדם שהוא מתגאה בליבו. הנה הפסוק שהוא מביא. כן? תועבת השם כל גבל לב. כן? לא מדובר כאן... כן? לא מדובר כאן על אדם שהוא לא רוצה בגאווה הזו. גם שהוא עושה את המצווה בגאווה, הוא מודע לכך, הוא מרגיש שלא טוב לו. לא מדובר על גווה לב. גווה לב זה אדם שהוא עושה רווחים מהגאווה. הוא מתענג לפעול מתוך גאווה. הוא לא מודע לגאוותו. כן? אין בו את נקיפת המצפון הזו. כן? על זה מדובר. גווה לב. לכן הפסוק אומר את הביטוי גווה לב. הלב, בנקודת הרצון הפנימית, שוכנת הגאווה, בשעת המעשה. אצלנו זה מופיע בדרך כלל בערבוביה, כלומר, נעשה, אנחנו לא הנביא, אנחנו לא בעלי ענווה, כן? ענווה מופלגת. אבל גם כשאנחנו מתגאים, אנחנו מרגישים אי נוחות פנימית, אנחנו מרגישים שהדברים לא הולכים כסדרם. אנחנו לא יכול, קשה לנו להתענג על הגאווה בשלימות. אנחנו מרגישים שזה עונג מפוקפק, שמחה מעורבבת, מה שנקרא. שמחת הגאווה. לא ככה? מרגישים את זה. מה? זהו, אכן אמרנו, התיאוב הוא... אתה אומר, עדיין, יש מצבים כאלה. אני לא כך מכיר אנשים כאלה, זו אמת. מה? כן. טוב, אב טיפוס של הגאוותנים זה כמובן פרעו, שהגבל לב מאוד, כן? יש כמה אבות טיפוס כאלו. בעם ישראל באמת קשה למצוא אנשים כאלו, למרות ש... כן? למרות ש... רואים שנעשים דברים לשם כבוד, אבל הנפש לא תמלא, כן? הנפש לא תמלא, הדבר הזה לא מוסיף שמחה אמיתית, לא מוסיף אריכות חיים, לא מוסיף, רואים שאנשים לא שמחים בגאווה שלהם, כן? הם לא שלמים בזה, זה ויח אותו ליבו, כלומר, הלב מכה אותנו שאנחנו מתגאים, כן? ראית כי נכנע אחיו מפניי, ויח אותו ליבו. זאת אומרת, ליבו של אחיו מכה אותו. איזבל לא מצליחה להשכין בקרבו את העבודה זרה כתכונת יסוד. היא מביאה משהו זר מבחוץ, ומנסה להכניס בתוך ליבו של אחיו. אבל היא לא מצליחה להכניס זה בתוך ליבו של אחיו לגמרי. ויח אותו ליבו, הנקודה הפנימית מכה אותו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, ראית כי נכנע אחיו מפניי. זאת אומרת, הנקודה הפנימית היא מכניעה אותנו, היא לא נותנת לנו להתגאות בשלמות. זה, 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 זה חסד גדול מהבורא. תסתכלו מה שכותב במכתב מאליהו שם, במאמר נקרא נקודת האמת, מבט האמת. מכתב שם מסביר את הדבר הזה היטב, מבט האמת, עמוד 32, כרך א', מבט האמת זה נקרא. שם הוא מדבר על הנקודה הפנימית הזו שמייסרת את האדם על פניו. לא מניחה לו לשקוע בתוך החטא, אנחנו מרגישים את זה, החטאים שלנו. יש משהו ששומר אותנו לא ליפול לדיוטה התחתונה. כן? נקודת הלב הפנימית היא נשמרת, איזה מין מעיין, כן? חתום, גן נעול, אחותי קלה, איזה נקודה בתולית איש לא ידעה, שהיא, בשעה שמאיימים עליה, היא יוצרת מצב של מרירות פנימית כזו, שלא נותנת לך לשקוע בחטא, לא נותן לך להתענג הנאה שלימה בחטא, זה דבר גדול מאוד. זה ההגנה שלנו, זה ההגנה הגדולה. כן. אבל גבות לב, באופן כללי, אז יש מדרגות של תיאור, יש מדרגות של הרחקה פנימית, כן? הוא מרחק, כן? מתאב את מחשבותינו, מתאב את רגשותינו, מתאב את דמיוננו, אבל נקודה הפנים פנימית, כן? הקדוש ברוך הוא לא מואס בנו, בנקודה הפנימית הוא לא מואס. מדרגות בהרחקה. יש כאלה שאסורים להיכנס למחנה שכינה, יש כאלה שאסורים להיכנס למחנה לוויה, יש למחנה ישראל. זאת אומרת, יש כל מיני סוגים של החכות, מעגלים מעגלים של החכות. תלוי לפי מידת התאומה של האדם. זוות, נידות, ילדות, מצורע, כן? תממת, כל אחד מתרחק במידה אחרת, כן? תבול יום, כן? כל אחד. מדרגות בהרחקה יש. אבל גבל לב, אופן תיאורטי, אם יש אדם כזה, תואבת השם כל גבל לב. עד כדי כך, הרחקה פנימית חזקה מאוד. כן, יש שאלות ביחס לזה. הלאה. אבל מעשה של הגאווה אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא, כי תואבת נפשו. לפני השם הכוונה היא, מה זה לפני השם? לפני השם זה י' כ' ו' כ'. זאת אומרת, זה לא מגיע למקום הגבוה, זה מגיע למקום מאוד נמוך, תכף נראה. כן, תכף נראה. אצל גבל לב, זה לא מצליח להמריא, כלומר, אין לה מצווה כנפיים, לכן תורפים אותה בפניו. אנחנו נראה מיד, תורפים את המצוות בפניו, כלומר שלמצוות אין אפשרות לעלות למעלה. אין אפשרות לעלות למעלה, פירוש הדבר שהרצון, כן? הרצון האנושי שמבטא את עצמו, כרגע, המעשה המצווה, האדם הגאוותן שמבטא, כן? את רצונו, הוא לא מצליח להתחבר לרצון השם יתברך. רצון השם ורצונו שלו הם שני הפכים. אין אני והוא יכולים לדור בכפיפה אחת, כן? למה? כי הרצון האנושי מתגלה פה בעצם כרצון שמתמודד על הכתר. זה לא רצון שהוא קנוע לפני הבורא. המצווה צריכה לבטא את הנאמנות המוחלטת שלנו לבורא יתברך. שברגע שאדם מתמלא גאווה, הוא בעצם משתמש במצווה, הוא לוקח את כתרו של מלך ושם אותו על ראשו. זה העניין. אתה יכול להשתמש במצווה כדי להשיג כבוד בשביל עצמך, שיגידו שאני צדיק, שיגידו שאני רבי. כן? זה הביטוי. כל הלומד תורה בשביל לקנטרו, כדי שיאמרו שהוא רבי מוטב נתהפכה שלייתו על פניו. כלומר, כלומר, כל היציאה שלו לאוויר העולם היא מוטלת בספק בכלל, הכדאיות מוטלת בספק. כן? לכן, ברגע שהגאוותן מקיים מצווה, זה לא מתקבל לפני השם יתברך, מכיוון שזה לא עולה בקנה אחד עם הרצון האלוקי. לא עולה בקנה אחד. כי מהו הרצון האלוקי? הרצון האלוקי שכולם יכירו וידעו אותי מקטנם ועד עולם. כן? אין אלוקים, אין עוד אחר, השמיים ובארץ. ואתה לא מבטא את הנאמנות הזו. אז לפני השם זה לא מתקבל, לפני הנקודה הגבוהה הזו, כן, זה לא מתקבל, אינו מתקבל לפני השם ברוך הוא, כי היא תואבת נפשו. שנאמר תואבת השם, כל גבל לב. ובעבור זה צועק ואינו נענה. שנאמר גם כי תרבו תפילה, אינני שומע. גם שהוא צועק, הוא לא נענה. רגע, אבל הוא צועק, מה אתה רוצה, ריבונו שלו? הוא צועק אליך, מה אתה רוצה? מה, אתה לא שומע שהוא צועק? נו, אז למה אתה לא שומע? הנה, הוא חוזר בתשובה וצועק, מה אתה עושה איתו חשבונות עכשיו? אז הוא היה גאוותן, אתה עכשיו כואב לו, כואב לו עכשיו, הוא צועק. נו, אז למה אתה לא שומע? כן, מה אתה אומר? לא, בסדר, זה בסדר.
כאילו ברור שבן אדם שהוא ממש כאן, כאילו בצורה גסה, בוטה, הוא עולה, ידע לעצמו איזה
דחייה אחרת. כל סוג של גאווה היא גורמת לדחייה מסוימת. אדם מרחיק את הריחוק מהשם, מרגיש את הריחוק. על כי אין אלוקי בקרבי, מצאוני יצרות. כלומר, כל ריחוק, כל גאווה יוצרת ריחוק מסוים. אתה מרגיש את הדחייה, אתה מרגיש את הריחוק. כן? וזו היא לא הצרה הגדולה מכל, כמו שאומר הרב באורות התשובה. תחושת הריחוק מהשם זה הצרה הגדולה ביותר. יש בזה מדרגות. לפי מדרגת הגאווה, עומק הגאווה, כך הרגשת הריחוק, הרגשת הדחייה והתיעוב. אדם מרגיש את זה. זה לא שמאיימים עליו משם, אני, כן, זה עונש חיצוני. ברגע שהוא מתגאה, הוא מרגיש כבר את הריחוק, באופן אוטומטי. זה, לא צריך להמתין לעולם הבא, לא צריך להמתין ל, כן, לדין וחשבון שלו. ברגע שהוא מתגאה, הוא מיד מרגיש את הריחוק. כן? הוא מיד מרגיש חוסר נוכחות של הכוח האלוקי המלווה, את הרוגע. זה מתבטא בזה שלא מרגיש רוגע. הוא מרגיש איום מצד הבריות. ברגע שהוא מתגאה, הוא מרגיש כבר שהמציאות החברתית היא מהווה מעין איזושהי זירת התגוששות. זה גוף הריחוק מהשם מתברר, שהעולם הוא לא הרמוני בעיניו. הוא מאבד את התחושה ההרמונית. פתאום המציאות נהפכת איזה מין שדה קרב שכולם נגד כולם, וצריך מאוד מאוד להיות חזק, כי אחרת, כן? כל אחד צריך לקחת, כן? לקחת לעצמו ולחטוף, ואם אני נותן זה כדי לקבל. מתחילה להתפתח תפיסת עולם וצורת חיים מאוד מיליטנטית, מאוד טריטוריאלית, מה שנקרא. זה בעצמו תוצאת הריחוק מהשם יתברך. זה מה שעושה הגאוותן לעצמו, זה מה שהוא גורם. כן? הוא יוצר מחיצה ומחלוקת, הוא מחלק את המציאות, זה מחלוקת. הוא מחלק, הוא יוצר מחיצות מאוד עבות בין אדם לחברו. הוא לא יכול לראות את הזולת דרך הלב, הוא רואה אותו דרך חור המנעול, הוא רואה אותו דרך הפלדלת, הוא, הכל נעול, נהפכים, כן? הוא יוצר חומות מאוד גבוהות, כן? והפחד הזה מורגש בתוך נפשו פנימה. בתוך נפשו הוא מרגיש את הפחד. הגאוותן הוא מלא פחדים. מלא פחדים. כן? אז כל אחד, לפי מידת הגאווה שלו, אבל כדאי להבחין בדבר הזה. לא לחכות שהשם יגיד, אני מתאהב אותך. זה לא אמירה כזו חיצונית. זה הרגשה נפשית. הרגשה נפשית שאדם נקלע אליה, תכף ומיד, ברגע שהוא מפר את החוק של הענווה. כן. זה פסוק בתהילים, אותו לא אוכל, איתו לא אוכל. כשהקדוש ברוך הוא אומר עם הגאוותן, אותו לא אוכל, איתו לא אוכל. כן. חז"ל פירשו, כן, אל תקרי אותו, אלא איתו. אין אני והוא יכולים, זאת אומרת, הביטוי הזה, אין אני והוא, זה כבר דברי חז"ל. כן. פירוש לפסוק. אז אנחנו שואלים את השאלה שוב. ובעבור זה צועק ואינו נענה. כי הוא צועק לקדוש ברוך הוא, אבל איזה מין צעקה זו? צעקה של טרוניה. מגיע לי. הגאוותן טוען כלפי החברה וכלפי הבורא שמגיע לו. בסתר ליבו שהוא צועק, הוא אומר לריבונו של עולם, מי הרשה לך לעשות לי כך בכלל? הוא משתמש בנוכחות האלוקית כדי לבוא אליו בטענה. כמו בעל שמחזיק את אשתו כדי שיהיה לו את מי להשים. אסף השם את חרפתי. עד עכשיו לא היה לי ילד שאני יכולה לתלות בו את הכל. מי לכלך? הילד. מי עשה? הילד. אסף השם את חרפתי. זה דברי חזל, על הפסוק. כן? למה היא קראה לו יוסף? כי אסף השם את חרפתי. כן? צריך להבין את הדברים של רשי. בכל אופן, מה רוצה להגיד? אצלו המציאות של השם יתברך, למה זה משמש? זה סק האגרוף. שם הוא מטיל את האשמה. יש את מי להאשים ברוך השם. כן? מתי הוא באמת מייחס לקדוש ברוך אחריות על העולם? כאשר הקדוש ברוך הוא לא עושה את רצונו, אז הוא אחראי, הוא הכתובת. הוא הכתובת. זה כמו הנוצרים שאמרו שעם ישראל צריך להשאיר זכר ושריד ממנו בעולם. למה? שתמיד יראו מה, כן, מה קרה למי שצלב את אותו איש. אז הנה, יישארו יהודים בעולם כדי לראות, כן, מה מצבו ומה גורלו של מי שצלב את אותו איש, את העבודה זרה הזו. אז מציאות השם מבחינתו זה כדי שיהיה את מי להשיב, כאשר לא טוב. הוא לא בא לעצמו בטענות, התפילה אצלו זה לא התבטלות, כן? אני, בפתח, תחנונים ידבר רעש. זה לא מתוך גישה של ריבונו שלם, חטאתי, אביתי, פשעתי לפניך. מלך גדול, גיבור ונורא, כן? ואני פונה לך, כי מה אני אומר חיי, ואילו חסדיך, אלמלא חסדיך, אין לי קיום בכלל. לא מתוך זה. אלא מגיע לי. באתי לטבוע את שלי בתפילה. ואני מכוון את הטענה כלפיך, אתה השם, הוא מעמיד את הקדוש ברוך הוא על כס הנאשמים. הייתם מאמינים לדבר כזה? עכשיו צריך להבין, זה גבוה לב, שאמרנו שהוא לא מצוי בתוכנו כל כך, אבל כל אחד צריך להרגיש מתי הוא פונה לשם מתוך כך. בדקי דקות זה מופיע גם אצלנו, למרות שאנחנו אנשים באמת נחמדים, אנחנו באמת אנשים נחמדים. לא, לא, מה אני אגיד? אנחנו לא אנשים נחמדים, אנחנו לא רוצים שיהיה לנו, לא רוצים להיות אנשים טובים, כן? אבל צריך לשים לב, לפי מידת הגאווה, זה דיברנו מקודם, לפי מידת הגאווה של כל אחד ואחד, צעקתו היא בגדר של טרוניה כלפי הבורות. אתה חייב לי, כן? וצריך להבחין בזה בדקי דקות. לא תמיד נשים לזה לב, אנחנו נתאב ונחשוב שהפנייה היא מוצדקת ולגיטימית, והדפיקה על פתח דלתו של המלך היא בפירוש מותרת, כן? אבל תשימו לב, בתוכו יכול להתחבא צד של צועק ואינו נענה, צד של טרוניה, צד של טענה כלפי שמיים. חשוב מאוד לשים לב לנקודה. היצר הרע עושה הכל כדי להסתיר מעינינו, מהרגשתנו, את הצועק ולא נענה הזה, וכדאי שנהיה כנים עם עצמנו ונראה מכוח מה אנחנו באים לתבוע. האם בזכות הכוח או בכוח הזכות? ומה כוח הזכות שלך כמתפלל? להבין שאתה עומד מול הבורא בעצם חסר כל. שאנחנו עומדים מול הבורא, אין לנו כלום, צריך לדעת. זה כמו אדם שעומד מול, אני יודע מה, נגיד אתה, לא יודע, אתה עכשיו פוגש איזה נגן דגול. אתה עומד מולו, אתה מרגיש את הכלום. בלי הרגשה הזאת אתה לא יכול לקבל ממנו. בלי הרגשה הזאת אתה לא יכול לחזור לנקודה שלך ולהתחיל להתפתח. צריך להרגיש את הרגשה שאתה בא מול משהו גדול ממך, כל שכן הבורא, אתה כלום. מתוך הכלום אתה כלי. מתוך הכלום אתה כלי. רק מתוך זאת אתה יכול לקבל ממנו. אתה צריך להרגיש איך אנחנו בין. אז זה נקרא צועק ואינו ננה. ובעבור זה צועק ואינו ננה שנאמר, גם כי תרבות תפילה אינני שומע. מה הדגש על הפסוק פה? תרבות תפילה, שימו לב. מה זה תרבות תפילה? לשון ריבוי. למה זה לשון ריבוי? כמות ולא איכות. זאת אומרת, זה בא להצביע שהתפילה פה אין לה את הצד האיכותי שלה. כי הצד האיכותי שלה מהו? הענווה. הצד של הכמות זה חיצוניות. הצעקה היא חיצונית. הצעקה היא לא באה מהמקום המתאים. לא באה מהמקום המתאים. כן? לכן זה תרבות תפילה. כן? נעתרות נשיקות צונה. כן? הם כמסע ונראות מרובות. זה נקרא נעתרות, מלשון ריבוי. כלומר, שאדם שונא מנשק אותך, או מחבק אותך, זה כמו מסע. אף איש חיבוק אמור להיות משהו מאוד מלטף ואוהב ומקבל, אבל שעושה את זה השונא, זה נראה מסע כבד, כן? מסע כבד זה בלשון ריבוי. אז תרבות תפילה מרמז לנו שיש פה בחינה חיצונית, ולא בחינה פנימית של תפילה. גם כי תרבות תפילה אינני שומע. למה אני לא שומע? כי לא מבקשים את עזרתי. כי לא מכירים בי כמשביר לכל הארץ. כלומר, אתה לא פונה אליי בגישה נכונה. זה לא שהוא ברוגז איתי. זה חוק המציאות. אתה לא יכול לקבל מהבורא אם אתה לא מכיר בו כמקור וכראשית. אז אינני שומע, כי המקור שומע מתי? רק כאשר מתבטלים אליו. זה הכלל. המקור מוריד עליך שפע כאשר אתה נזקק לו. מתי אתה נזקק לו? שאתה מרגיש שאתה בעצם מצד עצמך כלום. זה המשמעות של אינני שומע. גם כי תרבות תפילה אינני שומע. אם כן, אף על פי שהתפילה עניינה זה לברר את העניין הזה, אבל גם כי תרבו, למרות שאתם עסוקים בתפילה שאין כמוה לברר את היחס בין בורא ונברא, אבל מכיוון שהתפילה אצלכם היא מצד הריבוי והכמות ולא מצד האיכות, אינני שומע. אם כן, המקור לא מוריד את השפע, מכיוון שאין פה כלי, אין פה את החסר, אין פה את החסר. אומר המהר"ל בנתיב התפילה, שכל התפילה של האדם זה מצד שהוא חסר. כן? אם התפילה היא לא מבטאת חוסר עצום וגדול, ממילא אין לך את נקודת המוצא של התפילה. כי טוב, שנאמר, תואבת השני, גם יותר פשוט אני שומע, ועושים מצוות, כן? גאוותן, ועושים מצוות, וטורפים אותם בפניו. טורפים את המצוות בפניו, כלומר, מה זה טורפים את המצוות בפניו? המצוות בעצם נשארות בעולם הרצון שלו. זה לא עולה למעלה. לית, כן? לית, כמו שזה בזוהר, כל מצווה שאין בה יראה ואהבה, אין לה כנפיים. כן? המצווה צריכה כנפיים. היא צריכה לעוף למעלה. זה כמו מנחה שמוגשת לשם יתברך. אני נותן לך את רצוני. אני מקריב לך את נפשי. כן? מה זה נפשי? רצוני. אם יש את נפשכם לדעת, אם יש את רצונכם לדעת. אני נותן לך את נפשי. המצווה היא נתינת הנפש. המצווה היא פעולה שבעצם מהווה כלי שאל תוכה אני שופך את הנפש. ישפוך נפשו לפני השם. אני שופך את הרצון אליך כמו הנחל שהולך אל הים הגדול. כן? הנחל זה הרצון האישי שלי. לאן הוא זורם? לים הגדול של הרצונות, שזה רצון השם יתברך. ברגע שבמצווה לא מלווה את המצווה הרגש נפשי של יראה ואהבה, היא חסרה כנפיים. יכול להיות שיש שני כנפיים, אבל כנפיים חלשות. יכול להיות כנף אחד, יש חצי כנף, כל מיני מצבים. אבל לפי מיעוט היחס בין היראה ואהבה, לפי חסרון היראה או אהבה, או שהיראה ואהבה קיימות, אבל לא ביחס נכון, הכנפיים הן יותר חלושות. לא יכולות להמריא גבוה. המצווה לא יכולה לעלות ולחזור למקומה ולהתאחד עם הרצון האלוקי. עדיין אתה נפרד מהשם יתברך. עדיין אתה רשות בפני עצמה. כן? אתה רשות בפני עצמה. כאילו אתה נבדל מן השם יתברך, אתה קרוע מן, אתה מנותק ממנו, וזה נקרא טורפים את המצוות בפניך. אתה מגיש מנחה למלך, כן? אבל אתה מגיש את זה עם גאווה. אתה מגיש מנחה כדי לומר כמה אתה חשוב. כמו שאמר בלעם, תראה כמה המלכים מכבדים אותי. כך הוא אמר לריבונו שלהם, תחשבו על הרעיון, כמה המלכים מכבדים אותי. אתה חשוב, אבל גם אני חשוב. המלכים מכבדים אותי. נותנים לי כסף, מלוא ביתי, כן? לפלאים, מכבדים אותי, באים הנכבדים, כן? לקראתים יוצאים וכו'. עורכים שולחנות, מילנים אותי בטובים של במלונות וכו'. גם אותי מכבדים, גם אתה חשוב, אבל יש פה התחרות. אז בבקשה להתחשב גם בי. זו גישה בלעמית. זו גישה בלעמית. גישה בלעמית. כן. מוזר, אנחנו לא יודעים, לא מצליחים להיות על דעתנו, איך אדם יכול לחשוב מחשבות כאלה. כן, איך חז"ל ככה תלו בבלעם כוונות כאלה או ביטויים כאלה. אבל גאוותנים הם מאוד מגוחכים, צריך לדעת. מידת הגאווה זה המידה המטופשת ביותר, כך אומר הרב. שהגאווה זה המידה המטופשת ביותר, היא הטיפשות הפראית, כך הוא קורא לזה. טיפשות פראית הוא קורא לזה. כן? טיפשות פראית, כך הוא קורא לזה. זה טיפשות עצומה, זה לא יאומן מה אדם יכול, כן? הטיפשות, הגאווה היא תמיד מלווה בדמיון, בדמיון פרוע. כמו שאומר הרמב״ם, שהדמיון הוא מצייר את הנמנעות. כגון שיצייר אדם בעל אלף עיניים, וספינת ברזל רצה באוויר בלי מנוע. אמר הרב צוקרמן, בלי מנוע, בלי מנוע. זה היה עם כוון הרמב״ם, בלי מנוע. זה לא שהוא לא... יש מטוסים. בלי מנוע. בלי מנוע זה... כן, זה מתכחש לכוח הכבידה, לא יעלה לדעת. יש לך מנוע, אתה מתכחש. אתה מתחשב בכוח הכבידה, כן? אתה לוקח בחשבון כוח הכבידה ומעניק למנוע, למטוס כושר עילוי. זה בסדר, אין בעיה. לא אמר את זה הרמב״ם, שזה בלתי אפשרי. אבל ספינת ברזל רצה באוויר בלי מנוע, זה עומד בסתירה לכוח הכובד. ומלא, זה לא שייך. אז גם הדמיון, כן, הוא מצייר ציורים פראיים לחלוטין אצל הגאוותן. כן? עד כדי כך שהוא הולך לנילוס לעשות את צרכיו כדי שיחשבו שהוא אלוה. שלא יראו שהוא נצרך לנקבה. עד כדי כך. מה, הגאוותנים? בזכות הגאוותנים אנחנו זוכרים לעשרת המכות לקידוש עם שמיים גדול. לליצים שפטים נכון. בזכות הגאוותנים אנחנו זוכרים לעשרת המכות. בירורים עצומים. למען תדעו כי אני השם בקרב הארץ. בירורים מאוד גדולים. הגאוותנים גורמים לבירורים מאוד גדולים. שמגיעים לנקודה מטה תחתונה, בנקודה הזו, הקדוש ברוך הוא מגלה את רצונו. ואז הוא מסלק הצידה את כל הרצונות הזרים. כן? נחשף כל השקר הגדול של כל הגאוותנים, של האומות הרשעות האלו, כן? הן כולם נעלמות מעל בימת ההיסטוריה. מה עלה לנבוכד נצר, כמו שהוא אומר כאן, זכור מה עלה לנבוכד נצר, כן? לגוליית הפלישתים, לסנחריב, כל הגאוותנים הגדולים האלו, הם בעצם, כן? הלכו עד הקצה האחרון של הגאווה כדי לברר, כן? את סופן של הגאוותנים. וכל ההצלחות שהיו להם, זה בשביל לעשות איזשהו בירור גם בעם ישראל. הרבה פעמים הגאוותנים קיבלו כוח כדי לעשות בירורים בעם ישראל, ללכת נגד עם ישראל, כן? לפעמים כדי להניש, כן? וכולי. היה להם תפקיד מסוים בזה. הרגע שנגמר התפקיד שלהם, הקדוש ברוך הוא הסיר אותם מן העולם. ועושים מצוות וטורפים אותם בפניו. שנאמר, מי גם בכם ויסגור דלתיים. כן? אז סוגרים. התפילה לא מתקבלת. המצוות לא מתקבלות. הוא הביא קורבן ואינו מתקבל. גם הקורבן. טוב, אנחנו צריכים לדבר, אבל פה אנחנו צריכים לעצור היום. אני לא יכול להמשיך כרגע. אכילה. כן.